עכשיו אנחנו רוצים לחזור למתווה העם, כפי שהציג נשיא המדינה יצחק הרצוג, ואיתנו על קו הטלפון עורכת הדין עודית קורלינדיס סירקיס. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
יועצת המשפטית של בית הנשיא, וכמי שכמובן מעורה בעניינים ובמתווה ובכל השיח המשפטי שנעשה סביבו במשך שבועות בבית הנשיא, התחושה היא שאחרי שהוא פורסם, צד אחד מאמץ אותו, וצד אחד אומר, רחוק מאוד מתפיסת עולמנו. שזה קצת מאכזב, כי אם שני הצדדים היו מתנגדים, או שני הצדדים היו אומרים אנחנו בעד חלקים מסוימים, אז היה פה משהו שמתחיל להתפתח לקראת מתווה פשרה. מה קרה שם בתהליך שאת יודעת לתאר שזה יצא בצורה הזו?
אני קודם כל אשמח ברשותך לנסות לשכנע אותך שהתמונה קצת יותר מורכבת ממה שהיא נדמת אולי עכשיו בתקשורת. אני חושבת שצריך, מי שקורא את המתווה מבין שהמתווה של הנשיא הוא רפורמה משפטית רחבה ומשמעותית מאוד. יש שם צמצום דרמטי של הביקורת השיפוטית על חקיקה, ותכף אני אפרט קצת. יש שם צמצום דרמטי של הביקורת השיפוטית על החלטות של הממשלה והשרים, ועוד כל מיני מרכיבים. זאת אומרת, אני חושבת שקודם כל, לפני שמקבלים החלטה עם המתווה הזה לאיזה צד הוא שייך, בוא רגע נלמד אותו. ואני רוצה להתחיל בסיפור של שריון חוקי היסוד, שזה בעצם, המתווה מדבר על זה שחוקי יסוד יהיו חסינים מביקורת שיפוטית.
לא, רגע, אנחנו צריכים אבל להתחיל מההתחלה, וזאת לא התחלה. התחלה היא שכל המתווה הוא כמקשה אחת. כלומר, אי אפשר לקחת ממנו חלקים ולומר, זה מתאים לי וזה לא מתאים לי, כי הוא בנוי בצורה כזו שבסעיף א' נניח, אתה מקבל איזשהו יתרון, בסעיף ב' הצד השני מקבל יתרון, וכך פחות או יותר נראה שנעשתה חלוקה. אז קשה עכשיו לקחת נושא ולבחון אותו לפה, כי אני ישר אבטח בוועדה למינוי שופטים, ואני אשאל, אוקיי, מה קרה כאן?
לא, אתה צודק 100%, זה לא צד אחד בצד שני. בוא נשים לב רגע שהמתווה הזה, הוא מתווה, יש בו איזונים פנימיים, אתה צודק לגמרי, והאיזונים הפנימיים הם במהות. זאת אומרת, אנחנו בסוף הנשיא בא וניסח פה מתווה, שהוא התשתית המשטרית של מדינת ישראל, מסביר מחדש את היחסים בין הרשויות. הדבר הזה צריך להתאים למדינת ישראל, לא רק בקונסטלציה פוליטית X, שבו אתה בקואליציה לצורך העניין, ומישהו בחבר שלך, השכן שלך באופוזיציה, אלא צריך להתאים גם כשאתם מתהפכים. זה צריך להתאים לכל אחד מהצדדים, כשהוא רוב וכשהוא מיעוט. כי זה המשמעות של דמוקרטיה. וזה התשתית שהנשיא הניח. אני רוצה רגע, אבל ברשותך, בכל זאת לדבר על הסיפור של שריון חוקי היסוד, כי אני חושבת שיש משהו שהוא משמעותי. הנשיא,
שזה במילים אחרות, הניסיון קודם כל לייצר חוקה.
נכון, כן, בסוף, זאת אומרת, תראה, לא בנינו בו את הכל. תכף אני אגיד גם משהו על זה, על ההמשך, התהליך שצריך להיות. אבל בנושא של שריון חוקי היסוד, הנשיא אמר, בית המשפט לא יוכל לפסול חוקי יסוד. זאת אומרת, זה יהיה חסין מביקורת שיפוטית. ואחד הדברים החשובים שהוא שם במתווה שלו, הוא אמר, הסיפור של נושא הגיוס לצה"ל, של המגזר החרדי, מלווה את החברה הישראלית כבר הרבה מאוד שנים. הנשיא בא ואמר, בואו אחת ולתמיד נסדיר את הנושא במסגרת של המתווה שלי. נגבש מתווה מוסכם בחוק יסוד, והחוק הזה יהיה חסין מפני ביקורת שיפוטית של בג"ץ. וצריך להבין שזה...
במילים אחרות, פסקת ההתגברות על חוק הגיוס.
נכון, נכון, זה הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה, זה בעצם לבוא ולהגיד, אין, חוק הגיוס, חוק גיוס שיקבל בקואליציה הזאת, בקדנציה הזאת, יהיה משוריין מפני ביקורת שיפוטית. אני חושבת שזה צעד מאוד משמעותי וחשוב. אני קוראת מה שכותבים על המתווה הזה, אני חושבת שהדבר הזה יתפספס, אני חושבת שיש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. הדבר השני, אחרי שעברנו את חוקי היסוד, אנחנו מגיעים לחוקים הרגילים. היום בית משפט יכול לצמצם, היום בית משפט יכול ברוב רגיל למעשה של 2-1, לבטל חוקים שסותרים חוקי יסוד. בא המתווה ואומר, רק בית משפט בהרכב מורחב, שלא פחות מ-11 שופטים, ומתוכם 2/3, זאת אומרת 8 שופטים, יוכלו לפסול חוק. ובנושאים האלה צריך לומר שהתקבלה כמעט באופן מלא הגישה של תומכי הרפורמה. זה צריך להבין, זה צמצום, בהקשר של חקיקה, זה צמצום מאוד משמעותי של הביקורת השיפוטית של בג"ץ. ואחר כך, הביקורת השיפוטית על הממשלה ועל השרים, זה גם דרמה. אני הרבה שנים עורכת דין, מתעסקת במשפט מנהלי וחוקתי. הסיפור של עילת הסבירות הוא סיפור חדש. לא עסקו בו הרבה. הייתה בו, הייתה כתיבה אקדמית פה ושם, אבל פה, בעצם בהצעת החוק ששם שר המשפטים יריב לוין, הוא העלה את הסיפור הזה פעם ראשונה בצורה חזיתית, ובא הנשיא ואומר, אוקיי, בית המשפט לא יוכל להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות מדיניות של הממשלה, ועל החלטות הממשלה בענייני מינויים. ואני לא צריכה להגיד לך שזה דרמה, הסיפור הזה, כי הנושא של המינויים הוא נושא מאוד מרכזי שהעסיק את החברה הישראלית ואת בית המשפט בתקופה האחרונה. ולא רק החלטות של מדיניות של הממשלה במליאתה במינויים, אלא גם שרים, כשמדובר בהחלטות מדיניות, גם שם מאוד צומצמה הביקורת השיפוטית. כך שצריך להבין שבאמת להגיד שהמצווה הזה...
אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על סוגיית הגיוס, אז יכול להיות שבאמת המפלגות החרדיות יוכלו לתמוך בסעיף הזה. ובסעיפים אחרים יהיה מי שיאמר אני בעד ויהיה מי שיאמר נגד. אבל בסוף בתמונה הכללית הרי מה קורה? ואני לוקח דווקא את המשפטים שאת אומרת כאן. החוק הזה או הרפורמה הזו צריכה להיות מותאמת, לא משנה מי נמצא בשלטון. ואומרים היום חברי הקואליציה הנוכחית, כשאנחנו מדברים על הוועדה למינוי שופטים, לא משנה מי נמצא בשלטון, תמיד יהיה רוב לצד השני. כי הם לוקחים על אוטומט את דעתם של השופטים שחברים בוועדה, כמי שמייצגים את השמאל בישראל. ולזה בעצם אין תשובה במתווה שהנשיא מציג.
אבל, תראה, אז דווקא אם אתה מקבל את הנחת היסוד שלי, שהמתווה הוא תשתית משטרית שצריכה להתאים לכולם, וזה לא משנה אם, כי היום אתה באופוזיציה ומחר אתה בקואליציה, אז בואו נבחן את המתווה שהציע הנשיא בהקשר של הוועדה לבחירת שופטים. הנשיא בא ואמר את הדבר הבא. אתה יודע, החוק במקורו, החוק שעוסק בוועדה לבחירת שופטים, הוא חוק משנות ה-50. הנשיא בא ואמר, מאז שנות ה-50, היום אני משנה את זה, אין יותר וטו לשופטים. זאת אומרת, היום יכולה הוועדה לבחירת שופטים, על פי המתווה הזה של הנשיא, לבחור שופטים, גם אם אף אחד מהשופטים, חברי הוועדה, לא תומכים בו. זאת אומרת, בא הנשיא ואמר, אוקיי, יש טענה מרכזית של תומכי הרפורמה שאומרים, נבחרי הציבור צריכה להיות השפעה משמעותית יותר על השופטים שיושבים בבית המשפט העליון, והוא מקבל את הטענה הזאת, והוא בא ואומר, אוקיי, אין וטו לשופטים. יש רוב לנבחרי הציבור, אבל מה הוא אומר גם? אי אפשר להפוך את הוועדה הזאת לוועדה למינויים פוליטיים. זה לא יכולה להיות ועדה שהיא נפלטת באופן מלא על ידי הקואליציה. ופה אני רוצה להגיד לך נקודה אחת. שמע, כולם, אני פקידת ציבור, אתה עיתונאי, יש פוליטיקאים, יש נבחרי ציבור, כולם אנשים שעושים, רוצים לעשות טוב, שופטים, כולם רוצים לעשות טוב למדינת ישראל, זו הנחת היסוד שלי. אוקיי, אבל לכל אחד יש DNA. פוליטיקאים יש להם DNA של מינויים פוליטיים, זה דבר טבעי לפוליטיקאים. אז אתה בא ואתה אומר, אני רוצה להגן על הוועדה לבחירת שופטים מפני מינויים פוליטיים. היום זה קונסטלציה פוליטית שמתאימה לכם, לצורך העניין, ל-X או ל-Y, ומחר זה בדיוק הפוך. עכשיו אתה אומר, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, שזה טענה שאני שמעתי לא מעט בתהליכים שהתנהלו אצלנו, שהיום זה בעצם, מכיוון שהשופטים הם מתפסים כיותר ליברליים, אז
בעצם יש רוב תמיד.
אבל אז אני, תרשו לי להרהר אחרי זה. אני מזכירה לכם שבית המשפט העליון והתהליכים שאנחנו מדברים עליהם הם כבר תהליכים של כמה שנים טובות, מונו שופטים שמרנים מתפיסות עולם אחרות לבית המשפט העליון, ובתהליך, וצריכים להתמנות בתקופה הקרובה עוד ארבעה שופטים, כך שאני חושבת במשפט אחד אני אסכם, אני חושבת שהמתווה שהנשיא הציע הוא מתווה ששומר על כולנו, רוב ומיעוט.
לא משנה אם נמצא בקואליציה או באופוזיציה. אוקיי.
בדיוק. ומצד שני נותן קול יותר משמעותי לנבחרי הציבור, וטו לשופטים לא עוד.
אוקיי. עורכת דין עודית קורנילתי סירקיס, היועצת המשפטית של בית הנשיא, תודה רבה על הדברים כאן, ערב טוב.
תודה לך.
תודה.